היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאומנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. זה היום פרק 34, והפעם אני ממש שמחה לארח חבר טוב ומוזיקאי נפלא, יאיר ניצני. היי.
היי שולי, מה העניינים?
יופי. אז תשמע, זה באמת, כמובן, אני לא צריכה להגיד, אני צריכה להציג אותך, זמר, מוזיקאי, שחקן, תסריטאי, עיתונאי, חבר בטיסלאם, נולד בבאר שבע, אמא מפולין, אבא איטלקי, תעשיין מאיטליה, שירת בגלץ, שם הכיר את איזר אשדוד, ולאט לאט פגשו דני בסן והקימו את איסלאם, ובדרך היית גם מנהל עד ארצי. אז אני מאוד אשמח אם תספר לנו ככה על הדרך שלך, גם מתי ידעת שאתה מוזיקאי, באיזה גיל התחלת, איך זה התפתח, ומתי הבנת שצריך עוד פרנסה, שאפילו שאתה בלהקה מאוד מאוד מוכרת ומצליחה, אתה מצליח לשלב את זה עם גידול משפחה נהדרת ופרנסה, להביא פרנסה הביתה.
אז אני אגיד, קודם כל, אני תמיד רציתי להתעסק במוזיקה ובבמה וקומדיה וכל מיני דברים כאלה. מאז שאני באמת ילד קטן, יש לי אפילו איזה ציור שלי מכיתה אולי ד' או ה', ששמרתי אותו כל השנים, שלקחתי, ציירתי על דף כמו אולפן טלוויזיה כזה, ושמתי תמונה שלי באמצע. אז רואים אותי בתוך הטלוויזיה. אני חושב שזה כבר מכיתה ד' או ה'. כן, זה נורא נורא מצחיק לראות את זה היום. אבל תראי מה הילדים עושים כשהם רוצים משהו. בכל אופן, אז כן, כל השנים האלה התעסקתי במוזיקה בצורה די אובססיבית.
מה, ישר פסנתר למדת?
למדתי פסנתר באופן מאוד מאוד חלקי, הייתי כזה מין תלמיד עם הפרעות למידה כאלה, לא כל כך הצלחתי ללמוד תווים, אז, אבל היה שם איזה כישרון בסיסי, והוא דווקא הפריע לי, כי ככל שאתה יותר מוכשר ואתה יכול לנגן מהראש ולבד ובלי הכלים המקובלים, אז זה מרחיק אותך עוד יותר מהיכולת ללמוד. אז אני ניגנתי כמעט כל דבר שרציתי בעצמי, בלי תווים, רק מהראש, ולא הצלחתי כל כך לנגן מתווים. אז אני די תקוע, פחות או יותר, ברמת הנגינה, כמו שהייתי בכיתה ו' עד היום. אבל איכשהו עם זה הצלחנו להסתדר. והאובססיה לתחום היא הייתה מהרבה כיוונים, גם באיסוף אינפורמציה, איסוף דאטה, קריאת המון עיתונים, התעמקות בתהליכים טכנולוגיים, זאת אומרת, מהנאורים כבר אני נורא רציתי להבין איך זה עובד, איך מקליטים, איך נראה אולפן הקלטות, איך נראית תעשיית המוזיקה, מה קורה מאחורי הקלעים, מה זה החוזים, על מה חותמים, מה זה זכויות, כל הדברים האלה.
איך, מאיפה זה בא לך? יחד עם כישרון.
אני חושב שזה איזושהי סקרנות טבעית. אני כשאני ממפה את האנשים שאני מעריך את העשייה שלהם בתחומים שאני מתעסק בהם, אני מזהה שרוב האנשים שאני באמת מחזיק מהם, הם קצת אובססיביים. אובססיביים בסקרנות שלהם בעיקר. יש גם אובססיביות לפרפקציוניזם וכל מיני דברים כאלה, אבל יש אובססיה לדבר. נורא נורא, הם נורא נורא
עצמו. לחקור אותו עד הסוף.
כן. אז כשאני הגעתי כבר לעולם המקצועני, כבר באתי עם יחסית די הרבה ידע, לא ידע של אקדמיה, כי לא למדתי אף פעם כלום בשום אקדמיה, אבל ידעתי די הרבה כבר על הקלטות ועל על
רגע,
ה-background
רגע, חסר לי פה משהו. ההורים שלחו אותך ללמוד פסנתר? מה היה?
היה שיעורי פסנתר בנעורים, אבל אם אני מסכם את כל המורים שהחליפו אותי, כי הם די פיטרו אותי, כל פעם מורה אחר היה מפטר אותי, כי היו מגלים שאני לא באמת קורא את התווים, אלא מנגן מהראש, וזה נורא הכעיס אותם. היום אני חושב על זה, זה קצת טעות פדגוגית, דווקא היה צריך למצוא איזה דרך לפתור את הבעיה הזאת, ולנצל את הכישרון הזה, במקום להוציא אותי שקרן וגנב, נגיד בוא נראה, הבן אדם זוכר יותר טוב בעל פה, אז בוא נראה איך עושים עם זה משהו. אבל בסדר, זה מה שהיה אז, ו... and that's it. אז למדתי פסנתר קצת, אבל אחר כך שהגעתי...
בבית הייתה
בבית
תמיכה?
היה, כן, בית מוזיקלי, הם שמעו מוזיקה וזה, אבל אף אחד לא עבד בזה בצורה מקצועית. אבא שלי היה הפליא בקולו, היה כזה איטלקי כזה שאוהב לשיר אופרות ודברים כאלה. אבל כשבנעורים הייתה לי פגישה מאוד משמעותית עם בן כיתה שלי בגיל 14-15 ככה, בחור שהיום הוא כבר כמובן שם דבר בתחום, יואב גרה, שיש בית ספר לסאונד על שמו. הוא, וכשהיינו נערים, אז שנינו, מה שייחד אותנו זה היה כמובן שהיינו תלמידים גרועים ומופרעים גדולים, ואלה שיוצאים החוצה, מוצאים החוצה מהכיתה בכמעט כל יום, בכל בוקר. אבל ליואב היה פשן אדיר לעולם הטכנולוגי של הקלטות וזה, ואני נורא נורא התלהבתי מזה, ונגררתי אחריו לסקרנות לתחום הזה, ולמדתי ממנו המון על, באמת על התהליך הזה של איך נראה אולפן הקלטות מבפנים. לימים, יואב, שהיה באמת פרדקיסט ענק, הוא ויתר לגמרי על השנה האחרונה של התיכון, ונסע לאמריקה ללמוד באולפן הקלטות בלוס אנג'לס. ממש עשה שנה באולפן הקלטות, והוא גר אצל הבעלים של אולפן הקלטות, עמי עדני, זכרונו לברכה, האיש האגדה בחייו. ואני נסעתי אחריו, כי אני, ההורים שלי קצת היו יותר מרובעים, אמרו לי, אתה קודם כל תגמור את התיכון, אחרי זה נדבר. אז למדתי את התיכון, סיימתי את הבגרות, הוצאתי איזה בגרות בדחיפה, ונסעתי ללוס אנג'לס ככה. ועבדתי כמה חודשים באולפן הזה, עשיתי הרבה קפה, ועבדתי בדלת ובמשמרות ובטלפונים וכל מיני דברים. אבל למדתי המון על תעשיית המוזיקה, וקיבלתי, אני לא יודע, קשה להסביר בדיוק מה למדתי, אבל כי אי אפשר להגיד שחזרתי ממקצוע, אבל ספגתי המון המון אווירה, והבנתי המון המון דברים שאני עד היום, באמת כמעט 50 שנה אחרי זה, אני סוחב אותם עדיין איתי. אז זהו, ואז חזרתי לארץ והלכתי לצבא, הייתי בתותחנים שנה, ואחרי זה הצלחתי להתגנב לגלי צהל, ושם באמת כבר עסקתי בטכנאות קול בתור טכנאי. ושם זה כבר עבודה, שם זה כבר ממש מקצוענות.
כן.
וגם יואב וגם אני היינו טכנאי קול מאוד מאוד מיומנים, עם ממש קראפטמנשיפ, מה שנקרא. זאת אומרת, מי שמקשיב לנו והוא אומן שמתעסק עם הידיים, עם איזו עבודה טכנית או משהו כזה, אולי יכול להתחבר לזה. אנחנו היינו באים בבוקר לאולפן או בערב, לא משנה, ופשוט כל היום חותכים סרטים ומדביקים.
וואו.
ומיקסים ומקליטים וזה, והפכנו לכל, היה לנו מין יכולת טכנית של עבודה במהירות מטורפת, שמה שמצריך אולפן רדיו ואולפני חדשות וכאלה, ופשוט הפכנו למקצוענים בצורה מטורפת. וזה כמובן שירת אותי גם אחר כך.
כן, זה כאילו אתה אומר כשמתחילים בגיל צעיר ויש מיומנות, אז זה באמת, זה אותם 10,000 שעות שמדוברות שאומרים שצריך בשביל
בדיוק, זה
ממש.
האסוציאציה שגם עלתה לי בראש, כן, גם אני קראתי את הספר הזה. אז כן, אז 10,000 שעות האלה, יש לי אותם בכמה תחומים. אז התחום הראשון זה התחום הזה, באמת הטכנולוגיה הזה של לדעת איך עורכים דיאלוג או מוזיקה בסרט רבע אינץ', אם זה אומר למישהו משהו, היום כל הדברים האלה כבר לא קיימים. אבל אנחנו הקלטנו על סרטים וערכנו סרטים והקלטנו אנשים ויצאנו להקלטות חוץ ופשוט עבדנו עם הרגליים ועם הידיים 3 שנים והפכנו לאנשי מקצוע. במקביל לכל זה, בגלי צה"ל זה גם בית ספר פנטסטי לתקשורת, כי אם אתה לא מגביל את עצמך רק לעניין הטכנולוגי ואתה קצת פתוח לעוד דברים, אז אתה לומד ואתה עולה לתקליטייה ואתה מכיר את האורחים המוזיקליים ואתה קולט שיש כל מיני יחצנים שמגיעים לקדם את השירים שלהם ואתה מבין מה זה חדשות ואתה מבין מה זה פוליטיקה של תחנת רדיו, יש פה המון המון רבדים שכולם
בעצם
נכנסים.
רכשת מקצוע.
כן, לא ברור בדיוק מה המקצוע, אבל יש פה כמה מקצועות, ושנגיע לזה בהמשך, אז אני אסביר לך איך הכל מתחבר. אז אם אנחנו הולכים על ציר הזמן, אז בהמשך הקמנו באמת הלהקה במסדרונות גלי צה"ל, והתחלנו לכתוב שירים, ו... And the rest is history מבחינת הלהקה, כי הקלטנו והוכתמנו והכל קרה לנו. אני בהיבט הזה, אם מדברים קצת פילוסופית, אז ואיך זה מתחבר גם לשאלה שלך הראשונה, אני תמיד הסתכלתי על הדברים האלה בצורה קצת מסויגת, כי זה היה כל כך קל, זה נראה כל כך קל. כותבים שירים, אז כותבים שירים, אז כתבנו שיר, שניים. לא ראיתי בזה איזה כישרון גדול, ולא חשבתי את עצמי לביאליק, רק
כתבת שירים
כשהשנים,
שמאוד הצליחו.
כן, אז נכון, אז כשהשנים עוברות ואתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואו, בוא'נה, יש פה כמה שירים, כמה אייקונים, כמה המנונים וזה, אז זה קצת עולה לך לראש ואתה אומר, וואלה, אולי בכל זאת השארתי איזה שריטה וזה, אבל בריל טיים זה לא הייתה התחושה. התחושה שלי הייתה זה שהצלחנו הצלחנו לגנוב גם את זה. זאת אומרת, תחושת מתי יגלו את הבלוף מלווה אותי כל החיים. ועם זה אני מסתובב עם התחושה הזאת.
אבל למה? זה ישב על הרבה ידע וניסיון בתחום.
זה החוכמה של הבדיעבד, אבל בריל טיים זה לא היה התחושה. התחושה הייתה מי אני שאני כותב שירים, בשם מה אני כותב שירים, לא למדתי מוזיקה, לא למדתי באקדמיה, לא למדתי תקשורת, לא יודע כלום. כמה חבר'ה מנגנים, מנגנים לא ממש טוב, ופתאום זה מצליח. אז אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא באמת מגיע לי. וזה איכשהו מתחבר גם לעניין של מה, איך אתה בעצם כל הזמן מפזר את עצמך על המון דברים. כי איכשהו נושא השיחה שלנו זה בין השאר, יודעת, איך אומנים מתפרנסים, ואני איכשהו תמיד, לא יודע בדיוק מאיפה זה בא לי, אם זה מההורים, אם זה מהשואה, או אם זה מחוסר ביטחון, תמיד היו לי תחושה שאני צריך לעשות עוד משהו. ותמיד עשיתי במקביל המון דברים. אפילו היום, שאני בן 65, אני עובד באיזה 3-4 דברים במקביל. יכול להיות שזה קשור להפרעת הקשב שלי, יכול להיות שזה קשור לזה שאני רוצה לחיות ברמת חיים מסוימת ורק ככה זה אפשרי, אין לי
זה
מושג.
גם קשור לתחושת אחריות, ואולי גם קשור לזה שאבא היה תעשיין, ואולי הוא הביא הביתה איזה ציפיות בתחום הזה.
יכול להיות, אבל הוא גם היה איש מאוד ממוקד. נכון שאבא שלי היה איש מוכשר ועסק היה כזה, את יודעת, רב כישורים, כי הוא היה גם, היה לו גם צד אומנותי וגם צד מעשי, והוא בכלל לא עבד בתחום שלו. הוא בכלל הקים מפעלים ודברים מבלי שהוא למד את זה. הוא בעצם היה היסטוריון במקור. אז אולי זה ככה איכשהו גם משהו שאני ירשתי ממנו, אבל הוא היה תלמיד חכם, אבא שלי. הוא למד, הוא היה לו דוקטורט בהיסטוריה. אני, יש לי דוקטורט בכלום.
דוקטורט בהיסטוריה?
כן, הוא היה דוקטור
איפה,
להיסטוריה.
מאיטליה?
לא, הוא למד באוניברסיטה בירושלים. הוא עשה דוקטורט דווקא בסוציולוגיה, בעבודה שלו הייתה על העלייה בעין כרם, בהתיישבות בעין כרם. זה היה הדוקטורט שלו. כן.
אז
לצערנו לא
איך הוא
היה תקציב
התייחס?
להדפיס את זה.
כן, אני זוכרת את הסיפור הזה. תגיד רגע, אבל איך הוא התייחס לכל ה... ההרפתקה המוזיקלית הזאת.
האמת היא שהוא מאוד פרגן לי.
הוא לא אמר ממה תתפרנס, מה יהיה.
תראי, זה היה ברקע, אני חייב להודות, וגם אצלי זה עבר בראש כל הזמן, אמרתי, ממה אני אתפרנס? זה לא באמת עבודה. גם כשטיסלה התפרקה,
אחרי כמה
ואני...
שנים היא התפרקה?
3-4 שנים של פעילות, אז התפרקנו לנו לכל אחד לדרכו, וכל אחד הלך ועשה את מה שהוא חשב שמתאים לו. אז יודעת, יזהר הלך להיות מפיק מוזיקלי, כי זה מה שהוא רצה, הוא עוד לא חשב שהוא מספיק טוב בשביל להיות אומן בפני עצמו. אם כי זה כבר דגדג לו. ודני תמיד היה זמר, אז הוא המשיך להיות זמר. וכן הלאה, יושי וצור וזה. אני הסתכלתי על עצמי, ואני זוכר את המחשבות שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, אחרי להקה כזאת מצליחה, אני לא, זה לא כל כך מדליק אותי להקים עוד להקה. וגם לא, והחשיבה על להיות נגן לא נראה לי כזה... כזה מסעיר, כי גם לא הייתי כזה נגן טוב. זאת אומרת, לא
באותו זמן
הייתי...
כבר התחתנת?
לא, הייתי אז רווק, הייתי בן 20 וכמה, ולא הייתי מוזיקאי כזה מחונן, אז לא ראיתי את עצמי הולך הופך להיות מוזיקאי מקצועי, או משה לוי, או את יודעת, איך קוראים לו? זוארץ, שאנחנו מכירים, הפסנתרן המחונן. אז אמרתי, אז זה גם לא נראה לי כאילו אפיק מעניין. ולכתוב שירים זה לא נראה לי עבודה, זה נראה לי כמו, זה קישור שיש לי, אני קצת טוב בחרוזים אולי, אבל זה לא נראה לי עבודה. ואז אני זוכר, זה היה אחרי איזו פגישה עם שלמה ארצי, שפגשתי אותו באחד האולפנים, הסתובבתי לי בין האולפנים, והוא אמר לי, אתה כזה עם רעיונות שיווקיים וזה, עם הברז שלך על הראש וכל השטויות האלה, אולי אתה צריך לעבוד בעד ארצי. אז
וואלה.
אמרתי לו, וואלה, רעיון, תסדר לי רעיון עבודה, אני אלך. אז באמת נשלחתי לרעיון עבודה והתקבלתי כמובן,
באיזה
והתחלתי
תפקיד?
לעבוד. מה?
באיזה תפקיד?
אז זהו, היה תפקיד לא כל כך מוגדר, זה היה מין בין מה שקוראים בחברת תקליטים A&R, שזה ה-Artist and Repertoire. זה המילים, האותיות A and R, שזה מי שמגלה את הכישרונות החדשים, מי שמחפש שירים, לבין תפקיד של מין פרח פרומושן כזה, קידום מכירות, יחסי ציבור וזה. אז זה ימים כאלה שהתפקידים לא היו כל כך מוגדרים. אבל אני הייתי בעיקר הילד המופרע שהגיע מלהקת הרוק המצליחה ושיש לו רעיונות משונים. זה היה כאילו המיתוג שלי.
כן.
ולאט לאט נכנסתי לתוך העניין הזה ולמדתי את רזי המקצוע והבנתי קצת יותר בחוזים ובתקציבים וכל הדברים האלה. עכשיו אני רוצה כאן לעצור רגע ולהגיד שזה הרגע שהדברים מתחברים. כי מצד אחד, פתאום אתה אומר, כאיש חברת תקליטים, מה יותר טוב מזה שאתה כבר היית בלהקה, היית בעצמך אומן, כתבת שירים, עבדת באולפני הקלטה, היית טכנאי, עבדת ברדיו, אתה מכיר את העולם הזה של התקשורת מבפנים. זאת אומרת, הכל התחבר לי לסוג של, הקפתי את תחום המוזיקה והאינטרטיימנט מכל הכיוונים, וזה מאוד מאוד עזר לי בעבודה. כי אי אפשר היה לבלבל לי את המוח ולהגיד לי, האולפן לא עובד היום כי יש רטיבות בחשמל. אני ידעתי איך להפעיל אולפן, וידעתי איך מדברים עם הרדיו, שום דבר לא הפחיד אותי. וזה היה מקום מאוד נוח להיות בו. מצד שני, המנהלים שניהלו אותי אז בעד ארצי, שהיו מבוגרים ממני, הבינו שאם הם רוצים לקדם אותי, הם צריכים שאני אלמד גם דברים. אז לימדו אותי, שלחו אותי לכל מיני קורסים, ואחד הדברים שאני זוכר זה שאחד המנכ"לים שלנו, מיקי טוניס, אמר לי, אתה צריך ללכת לקורס לוטוס. אז היה מה שהיום קוראים אקסל, זה היה לוטוס. שלח אותי איזה שבועיים לימודים של לוטוס, שזה היה, מה זה לא קשור אליי? מה לי ולזה? אני
הפרעת
מוזיקאי,
קשב.
אבל אין דבר שאני יותר מודה עליו מאשר הקורס הזה, כי זה פשוט כל כך סידר לי את החיים. אחר כך, בכל מה שעשיתי אחר כך, תמיד הלוטוס הזה, האקסל הזה, עזר לי כל פעם כמכשיר לקבלת החלטות. כל פעם הייתי צריך לתקצב תקליט חדש, פרויקט חדש, מופע חדש. הייתי זורק את כל המספרים על האקסל הזה, ומסתכל ואומר, רגע, אז אם מחיר הכרטיס משתנה, מה זה אומר לגבי הרווח? מה זה אומר? אם כמה ההפקה הזאת תעלה, כמה תקליטים צריך למכור בשביל חסות, דברים
כן, אתה יודע,
שנורא נורא מפורטים.
כן, אני ככה, באמת זה מזכיר לי שכשאני מדברת עם התלמידים ברימון, שאני מלמדת שם את הקורס, אז הרבה פעמים הם מדברים על זה שכסף, לא מעניין אותם כסף, הם לא מבינים בכסף, הם לא יודעים כמה יש להם, הם לא יודעים כמה, ואני אומרת, אי אפשר בחיים האלה לא להבין בכסף, מוכרחים להתיידד עם חשבון הבנק, צריכים לדעת מה יש ואיך יש ומה צריך ומה הוצאות, מה הכנסות, כאילו הם קלולס לגמרי, ממש. וזה מאוד חשוב מה שאתה אומר, שהעניין הזה של האקסל עשה לך סדר, כל העולם הכספי.
אני חייב להודות שאני עדיין מרגיש שאני כאילו במובנים מסוימים אני לא מספיק כלכלי, לא מספיק מבין, יש לי כל מיני חברים שמתעסקים בכסף וזה תמיד אני מקנא ביכולות הבאמת כלכליות שלהם. אז זה נכון שאני יחסית לאומנים שבורחים מזה, אני לא, זה לא זר לי. ונכון, ואני תמיד אומר לאומנים שמתעסקים, שהולכים לחתום חוזה הקלטות או דברים כאלה, שאי אפשר להיות קלולס, כי אתה חותם על חוזה הקלטות, זה כמו לחתום על חוזה דירה, אתה לא יכול לא להבין על מה אתה חותם, אתה חייב ללמוד את הדבר הזה ולהבין אותו. כי אחרת אתה אחר כך תתעורר יום אחד ותגיד שדפקו אותך ולא הבנת ולא ידעת.
כן, ראה אריק איינשטיין, ראה כל
ראה
מיני
מיליון
אומנים,
אומנים
ריטה ורמי, היו כל
שמוכרים
מיני.
את זה כמו מאש, אבל אני מבין אותם שהם לא רוצים להתעסק בזה, אבל אני תמיד מתרה באומנים שאין ברירה. עכשיו, יותר גרוע מזה, העולם של היום בתחום השיווק, כל מה שקשור בפייסבוק ובטוויטר ובכל הדברים האלה ובאינסטגרם, בכלל מכריח אותך גם להיות טכנולוג ולהבין איך לשווק את עצמך ואיך לצלם את עצמך, וזה באמת, זה כאב ראש ענק.
שזה גם אחד הדברים שאין כמעט קורס שאני מלמדת שאומרים לא רוצים את זה, לא רוצה שיווק, לא רוצה לשווק, לא רוצה לפרסם, לא רוצה פייסבוק, לא רוצה, ואין ברירה, אי אפשר, מי שלא משקיע 30% מהזמן שלו בשיווק, התוצאות יהיו אחרות, כלומר חייבים להיכנס לזה.
כן, אז כל זה הופך את העניין הזה, את האומן הטהור הזה שאנחנו כולנו נורא רוצים להיות כמוהו, זה שרק מצייר וחוזר הביתה ופותח בקבוק יין וחושב כמה חיים
ליצירה
יפים,
הבאה, כן.
זה כבר לא אפשרי, אלא אם כן אתה באמת כל כך מצליח. ואז אתה אומר, טוב, אני ממנה לצורך העניין אנשים שיעשו את זה בשבילי וכולי וכולי. אני מאחל לכולם ולכל מאזיננו שהם יגיעו למצב הזה.
בדיוק, שלב שתיים.
בדיוק קראתי עכשיו על טיילור סוויפט, באמת האומנית המצליחה ביותר בעולם, by far, שעשתה עכשיו טור שהכנסותיו הרווחה ועברו את המיליארד דולר. בחורה שבאמת היא באזור ה-30 לחייה, אז עכשיו היא עשתה סרט, היא החליטה שהיא עושה סרט על הטור שלה. עכשיו סרט זה השקעה גדולה, זה עניין גדול, הולכים לחברת סרטים שתביא את הכסף ותפיץ וכו' וכו'. היא אמרה לא, למה לי? אני כל כך עשירה, היא השקיעה בסרט, שמה 50 מיליון דולר, 50 מיליון דולר בסרט על עצמה, הפיצה את הסרט עקפה את כל רשתות ההפצה ועשתה עסקאות ישירות עם בתי הקולנוע, אין לי מושג איך זה עבד,
וגרפה
ובשבוע
רווחים.
הראשון מכרה ב-100 מיליון דולר. אז
יופי,
היא
יש
כנראה
לה,
גם יודעת לכתוב שירים, גם
וגם
יודעת
יש לה
להופיע,
יכולת עסקית, כן, בדיוק.
כן, וגם יודעת
אז
לקבל
איך נהיית
החלטות.
המנכ״ל? איך נהיית המנכ״ל?
הייתה איזו קונסטלציה כזאת שבמהלך השנים, האמת היא שעשינו עבודה טובה בעד ארצי, אני חושב ש...
אני חושבת שעשית אז את התקליט הראשון של אלון לארצ'יק, נכון?
אלון, כן, אלון הגיע מאמריקה לאיחוד של כוורת, ואני כמובן הייתי מעריץ אדיר של כוורת, ואלון בכלל, והוא הגיע, הוא היה כזה אלון כזה, מין צנוע כזה, בלי השוויץ המקובל של...
פולני.
והוא בא עם השירים שלו על קלטת, ואמר לי, תשמע, אני מחפש כל מיני אומנים שיקליטו את השירים שלהם, שלי, לתת להם את השירים. אני זוכר שהוא השמיע השירים שלו לעפרה חזה, הייתי הולכת בדרכים, ואת בעל השכונה בחור חדש, והיא לא כל כך התחברה לזה. ו... סליחה. ואז אמרתי לו, תשמע, אני שמעתי את הסקיצות שלך, ונשמע לי שאתה יכול בהחלט להיות
לשיר את זה.
המבטח של השירים של עצמך. שזה היה כנראה משהו שהוא לא שמע עד אז. ואני עמדתי מאחרי מה שאמרתי, ובאמת, הפקנו לו תקליט. החברה לא הייתה כל כך עשירה אז, אז זה קצת לקח יותר זמן, וכל פעם אמרו לו, טוב, בוא תקליט שיר אחד, תקליט עוד שיר אחד, עוד שיר, וקצת... קצת פספסנו את המומנטום עם, עם התקליט הראשון של אלון, אבל לימים שאתה מסתכל בדיעבד, הוא עשה קריירה מפוארת עם באמת המון המון שירים אייקונים וזה. אז כל
אוקיי,
הקריירה שלי...
ואז פנוי לך להיות מנכ״ל?
אז לא בדיוק, תראי, קודם כל, את מסתכלים על תוצאות, אז באמת בשנים שהייתי בעד ארצי, הייתי מעורב בהרבה החלטות שהיה צריך לקבל. ההחלטות הן החלטות בעיקר רפרטואריות. רפרטואריות כלכליות, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, לחברה יש תקציב מסוים, היא לא יכולה, אתה לא הולך ברחוב ואומר, אוקיי, אתה תהיה זמר, אתה תהיה זמר. אתה עובד עם איזה בדג'ט, ובתוך הבדג'ט הזה אתה צריך להחליט מי כן ומי לא, למי אתה עושה תקליט. ותהליך קבלת ההחלטות מורכב, קודם כל, בעיקר מהאוזן שלך. אתה, יש לך איזה gut feeling, אתה צריך להחליט. אז זה הדבר הראשון. אחר כך אתה אומר לעצמך, אוקיי, הגיעו פה שני חבר'ה שאתה לא מכיר אותם, קוראים להם ארקדי דוכין ומיכה שטרית. הם לא נראים איזה סופרסטארים, הם נראים אנשים די רגילים. אתה שומע את השירים שלהם ואתה אומר, וואו, יש פה משהו בשירים האלה, אני מאמין שיש פה משהו גדול. אבל זה מגיע באופן מאוד מאוד רוק כזה, זה בוסרי, זה עוד לא גמור, אתה צריך המון דמיון כדי לדעת לאן זה יכול להגיע. ואז אתה שואל את עצמך כל מיני שאלות, האם הם כריזמטיים? האם הם יכולים לעבור רעיון רדיו? האם הם יכולים לקדם מכירות? האם הם כאלה שאנשים יבואו להופעות שלהם? האם האלבום שלהם הראשון זה גם יהיה האלבום השני והשלישי והרביעי? או שזה איזה פרץ חד פעמי. המון המון שאלות כאלה. ואז אתה מקבל את ההחלטה. אחרי זה אתה צריך גם לבנות תקציב, לראות האם הכסף שזה יעלה יחזיר את עצמו. זאת אומרת, אתה צריך להניח גם איזה הנחת עבודה של מכירות, ועל פי זה לגזור
ברור.
אחורה את הכסף.
אבל רגע, אני עוצרת אותך שנייה, בסדר? כי חשוב לי רגע לשתף אותך שאחד הפחדים של מוזיקאים, למשל של אומנים, זה אם אני מאוד אצליח, מה יקרה אחר כך? כלומר, אחר כך מה? איך אני אשמור על ההצלחה? איך לא תהיה לי נפילה? ואתה מתאר פה מצב שיצאת מלהקה סופר מצליחה, עם מעריצות ובלגן והופעות, וכאילו לא קרה כלום, כאילו ישר התברגת לך לאיזה תפקיד ועשית עוד דברים, איך מבחינה רגשית, איך התמודדת עם זה?
האמת היא שזה היה החלטה מאוד לא פשוטה, כי זה נורא ממכר. את יודעת, אני מסתכל על אומנים, אומנים לא יודעים להפסיק להיות אומנים. הם לא יודעים, הם לא יכולים. והרבה מהאומנים שאנחנו מכירים הם במצב כלכלי זוועתי. ואני מסתכל על האומנים שהם בקושי גומרים את החודש ואין להם איך לפרנס את המשפחה, ואני אומר, למה הם לא הולכים לעבוד במשהו? למה הם לא הולכים לעבוד בתור מזכירה? כי בינימט, אין
יש
להם
אגו,
כסף.
יש אגו.
והאגו הזה הוא...
משפרת, איפה האגו שחיה?
תראי, לא חסר לי אגו, תאמיני לי, ברוך השם, יש לי אגו מפה עד ירושלים. אבל זה לא היה נראה לי פחיתות כבוד, וזה נראה לי מגניב. וזה נראה לי מעניין, ואני לא חשבתי שאני כל החיים שלי צריך רק להעסיק את עצמי בלהישאר באיזושהי
זמרת.
תודעה של להיות אומן, להיות זמר, בכל מחיר. זה בהחלט העסיק אותי גם כשהייתי בעד ארצי וגם כשהייתי בתפקיד סו קולד ניהולי והתחלתי להתלבש כמו איזה סוכן ביטוח, אז בזמני הפנוי עסקתי בכל מיני דברים אחרים שהיו לי מגניבים. אז פתאום צלצל אליי ארז טל ואמר לי, תשמע, אנחנו עושים תוכנית רדיו חדשה שקוראים לה מה יש, ואני נורא רוצה את הטירוף שלך לאיזה כמה דמויות מטומטמות. אז הייתי גומר את יום העבודה ונוסע לגלי צה"ל ועושה שם את האשם תמיד ושיר המנגל וכל מיני דברים כאלה. אז שילבתי גם דברים כאלה וזה לא הפריע לי ולא התביישתי להיות גם וגם. אני יודע שבדרך כלל זה נורא נורא קשה לאנשים, ואנשים נורא נורא הולכים במסלול נורא נורא ברור. או שאני אומן, או שאני פקיד, או
הכל
שאני
או כלום.
פונקי. ואצלי לא היה את הבעיה הזאת. יש לזה יתרונות, ויש לזה גם חסרונות. פעם אמר לי מישהו שאני סובל מהטרגדיה של המוכשרים. מי שיש לו כמה כישרונות, אז קשה לו להתמקד בדבר אחד. אבל אז אני לא יודע, אני ככה
וזה,
יצא
בוא
ואני
גם
לא
נסתכל על זה
מצטער.
אחרת. כן, ואפשר לראות את זה גם אחרת, שהחיים הם קצרים, ולמה לעשות את אותו דבר כל הזמן? אפשר להתנסות בכל מיני דברים.
אז זה נכון, ולכן אני היום מסתכל, אז אני היום מתפרנס מאיזה, למשל, במשך 12 שנים כתבתי טור בעיתון. טור שבועי, שהוא קומי כזה וזה, שגם פרנס אותי מאוד יפה, וגם היה נורא נורא קשה להמציא אותו כל שבוע מחדש. זה היה קריעת ים סוף. אז עשיתי את זה כל שבוע, 12 שנה. עכשיו הפסקתי.
12 שנה.
כן, וזה גם היה טור פופולרי, והיה לו אתר אינטרנט, והיה לו,
למה זה
עשיתי
הפסיק?
אותו, עשיתי ממנו פודקאסט, וזה היה מוקלט, וזה ממש היה עניין שלם. במקביל הופעתי בסטנדאפ של עצמי, ובמקביל הופעתי עם טיסלה. ואון טופ על כל אלה, יש לי איזה חברת פאבלישינג קטנה, שמתעסקת בחיבור של יצירות ויוצרים לפרסומות וסרטים. ואני בעצם מתעסק עם משהו כמו 70 יוצרים, שהם הם הקליינטים שלי ואיתם אני עובד מול משרדי פרסום ומפיקי סרטים. בקיצור, ידיי מלאות עבודה ואני לא נח לרגע.
כן. אהבת את התפקיד של מנהל, מנכ"ל, הד ארצי?
אם אהבתי את התפקיד? כן, וגם אז אני זוכר שאמרתי לעצמי, אז מה הלאה? מה תעשה אחרי זה? כי מצד אחד זה היה כאילו תחושה שאין לי לאן ללכת מפה, כי אי אפשר לנהל עוד חברת מוזיקה, כי כבר אתה מנהל כבר חברת מוזיקה, אז מה אני אנהל חברה אחרת? אני יכול לנהל חברה של עצמי. אבל באיזשהו מקום דגדג לי המחשבה שאולי אני מספיק מנהל טוב כדי לנהל חברה בתחום אחר. אבל זה לא קרה לי. נשארתי בעולם שהרגשתי שהוא יותר מעניין אותי.
כן, גם יש לך בו added value, יש לך הרבה ידע וניסיון.
כן, הדבר היחיד שאיכשהו הצלחתי קצת בכל זאת לחרוג זה היה שבכל השנים האלה, כל פעם היו חברות הייטק או חברות תקשורת שרצו להיכנס לעולמות שיש בהם איזשהו קשר לתחום המוזיקה והיוצרים והיצירות, והייתי מייעץ להם. אז למשל הייתה חברה בשם קומברס, חברה ענקית, שרצתה לייצר איזה מיזם בתחום המוזיקה שקשור לטלפונים סלולריים, בעצם סוג של אייטיונס כזה, כמו ספוטיפיי של לפני 20 שנה. והיה להם את כל הטכנולוגיה, אבל הם לא הבינו את העולם הזה של המוזיקה והיוצרים והיצירות, איך זה עובד מבחינת זכויות וזה. אז הייתי עבדתי כאילו בתוך חברת הייטק לאיזה כמעט שנתיים. וזה מאוד מעניין, לראות איך הם חיים ואיך הם, מה השפה שלהם. בסופו של דבר, הפערים הם עצומים בין השפות, זה נורא מעניין לראות.
לא, זה נשמע שיש לך חיים מגוונים ומעניינים. מה, יש איזה חלום שכזה עוד לא הגשמת, שהיית רוצה משהו, איזה רעיון, איזה...
או, יש לי המון חלומות,
עלה,
כן?
כן? מה,
כן, בטח.
שאל?
תראי, אחד החלומות שהצלחתי להגשים, זה היה במסגרת הד ארצי אמנם, אבל זה היה ממש פרויקט שהייתי כל כולי בתוכו באופן אישי, זה היה הייצוא של עפרה חזה לעולם. וזה היה ממש פרויקט שהוא כנגד כל הסיכויים. כי הסיכוי שאומן ישראלי יצליח, כמו שעופרה הצליחה בעולם, הוא באמת אחד למיליארד. אבל האמנו בזה והלכנו עם זה, וזה בסוף זה קרה. אני חושב שזה לא קרה עוד מאז משהו כל כך משמעותי.
רגע, אז יש
בתחום.
לך חלום לעשות את זה לעוד מישהו?
אז החלום שלי כן, אז קודם כל הייתי רוצה לעשות את זה עם עוד מישהו, הייתי רוצה, לפעמים מדגדג לי להופיע בעצמי ב... לעשות סטנדאפ בשפה אחרת, באמריקה או משהו, כל מיני דברים כאלה. אבל את יודעת, לא את כל החלומות הצלחתי להגשים, אז...
החיים עוד לפניך.
היינו עוד לפניי, בדיוק.
תגיד, אז אם אנחנו חושבים על על המוזיקאים של היום, ככה, מה, איזה טיפים אתה יכול לתת להם? מה אתה יכול להגיד להם? חוץ מהעניין הזה באמת של להבין בכספים ולדעת לחתום על חוזה, מה אתה יכול להגיד להם?
קודם כל, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להישאר סקרן ולא להתבייש להיות אובססיבי וללמוד עוד דברים. זה דבר ראשון. דבר שני, זה הייתי אומר להיות נאמן לעצמך. בהיבט הזה שלפעמים אתה רואה אומנים שעושים דברים כי הם חושבים שזה
זה יצליח.
ימצא חן במישהו. או יצליח. ואז קורה דבר מעניין. אם הם מצליחים, אז פנטסטי. אבל אם הם נכשלים, אז הם נכשלים פעמיים, כי הם גם נכשלו, וגם הם לא עשו את מה שהם האמינו בו. אז לפחות תעשה את מה שאתה מאמין בו. מקסימום זה ייכשל או יצליח. כי לעשות משהו שאתה לא באמת מאמין בו, רק כי אתה חושב שמישהו יאהב את זה, זה לא פתרון.
כן, למרות שאני חייבת להגיד לך שבכיתה הנוכחית שלי ברימון יש זוג שהוא כזה נגן גיטריסט מאוד מאוד מנוסה וטוב, אבל הם אומרים שהם כותבים שירים לפי מה שהם חושבים שפופולרי עכשיו, שילך. הם כותבים לפי מה שילך, ואתה יודע, עשינו איזה שיחה על זה, כי אני מאוד מאמינה שכל אחד צריך להיות קודם כל נאמן לעצמו, ולעשות מה שהוא רוצה להגיד לעולם, ולא... וגם אני מכירה מהניסיון שלי, שנגיד כשניהלתי תיאטרון חיפה, והיה שם גירעון, אז אמרנו, מה היכלי תרבות אוהבים? קומדיות. אז נעשה קומדיה וניקח את קטורזה. ולקחנו את קטורזה, את ישראל קטורזה, ועשינו הצגה, דודתו של צ'ארלי. וזה לא הצליח. אז זה קשה לדמיין את מה יקרה באמת, והרבה יותר נכון פשוט להיצמד למה שאנחנו אוהבים.
כן, זה לא אומר שאתה צריך להיות מנותק ממה שקורה מסביבך, מבחינת מה הולך ומה מה, מה השוק צורך וזה, את יודעת, אפשר קצת להסתכל מסביב ולראות מה העניינים. אבל אם אתה באמת אוהב מוזיקת ברוק מלפני 400 שנה, וזה מה שאתה רוצה לעשות, בסדר, אז תעשה את זה. רק אל תבנה על זה שתהפוך ל... למיליארדר, אבל...
אוקיי, ומה עוד?
אז אני מאמין גדול בחיבורים של אנשים.
שיתופי פעולה.
כן, שיתופי פעולה. אני תמיד עשיתי דברים עם אנשים אחרים, ואף פעם לא היה לי בעיה עם האגו להיות לבד, להיות הראשון, להיות בפרונט, להיות היחיד. להקה זה שיתוף פעולה, וטלוויזיה זה שיתוף פעולה. וחברת תקליטים זה עבודת צוות ושיתוף פעולה. ואפילו כשאתה עולה על במה ועושה סטנדאפ, אז אתה עושה שיתוף פעולה עם המלווה שלך, או עם הכותבים שעוזרים לך, או עם המפיקים שעוזרים לך, ושיתוף פעולה, לעבוד עם אנשים, זה נורא מפרה וזה נורא פותח את הראש. אני גם הפסקתי להיות פרימדונה, כל הקטע הזה שפעם אולי בתחילת הדרך אתה עסוק בכל מיני דברים לגעור בסביבה שלך ובאלה שמשרתים אותך באולפנים ובזה, ולהיות כזה פוץ שמאיר לכולם שאני כן, זה אני כן עושה וזה אני לא עושה. ועם השנים גיליתי שהרבה יותר נוח לי להיות בתחום, להיות במקום הזה של מי שזורם עם מה שיש ולא מבלבל את המוח יותר מדי. עכשיו למשל, אני יכול להגיד שבתקופת המלחמה, מלהקה שהייתה עסוקה רק ובצדק, כן? לא שאני חלילה חושב שזה לא נכון, אבל תמיד עסקנו בסאונד הכי טוב, התאורה הכי טובה והחוויה הכי חזקה לקהל, ושזה יהיה הכל מדויק ומדוקדק ומסודר, והאוזניות שלנו והמיקסים ואיך שזה יישמע הכי טוב. ואז הגיעה המלחמה והתחלנו לנסוע לבסיסי צה"ל וקיבוצים ומפונים וזה, עם איזה שתי גיטרות ואיזה חתיכת רבע תוף. ובסופו של דבר מה שעבד זה השירים
אנרגיה, כן.
הכוח של השירים והאנרגיה שיוצאת מאיתנו, ולאף אחד לא עניין אותו אם שומעים או לא שומעים, או אם אין איזה חתיכת רבע מגבר ואיזה רבע פנס וככה.
כן.
אז צריך לדעת, בקיצור, כשאפשר, אז צריך לעשות את המקסימום שזה יישמע פגז ושהקהל ייהנה והכל, כן? אני לא אומר. אבל לא צריך להיות פוץ.
תגיד, ובאמת העניין הזה שאני מאוד מאמינה ומקדמת אותו, של תמיד תמיד לדאוג לרגל פרנסה, כי בלי רגל הפרנסה אי אפשר בכלל ליצור. אז זה משהו כאילו זה חשוב לשמוע את זה ממך, שזה לא פוגע ביצירתיות, אלא זה להפך, זה מקדם אותה.
אני לא בטוח שאני יכול לחתום על זה. אני תמיד מתלבט בעצמי, האם זה היה, האם לא היה יותר נכון להתרכז בדבר אחד ולעשות אותו עד הסוף.
מה זה דבר אחד? מה, להמשיך עם ה...
במקרה שלי, אני יודע, אולי להתרכז בכתיבה, או בלהיות שחקן, או להיות קומיקאי, ולעשות רק את זה. אני לא יודע, אולי הייתי הופך להיות הרבה יותר מצליח בתור קומיקאי, אם הייתי רק מתרכז בזה. ואז, יודעת, כשאתה מסתכל על הקומיקאים המצליחים, כמו אמרת קטורזה, או אדיר מילר, או אנשים שעשו טונות של כסף, רק מזה, והם היו רק בזה. אני עסקתי גם וגם וגם. אני לא יודע אם
כן,
אני...
אבל כי זה אתה, זה טווח הכישורים שלך,
זה
זה לא...
נכון, אבל אני לא יכול לתת עצות לאנשים אחרים, כי יכול להיות שאם יש מישהו שהוא נורא נורא טוב במה שהוא עושה, אז הוא צריך לעשות את זה,
כן,
ולהיות
תראה, מיקוד זה מאוד
מוכן
מאוד
לזה.
חשוב. מיקוד זה מאוד חשוב.
ואם הוא מצליח להתפרנס מזה, אז בוודאי
ברור.
לא צריך להתחיל לעסוק במכירת משאבות לבריכות שחייה. אם אתה טוב במה שאתה עושה ומתפרנס מזה, סבבה?
ברור, אבל זהו, בעיניי זה שלב א', שלב ב'. שלב א', צריך להחזיק רגל של פרנסה יחד עם היצירה, וכשהיצירה עולה למעלה, אפשר לשחרר את הרגל של הפרנסה.
אני מסכים.
אם אנחנו מטילים את כל כובד הפרנסה על היצירה, אז כמו שאמרנו, לפעמים זה מכופף אותה, ואז
זה
אתה
יוצר
עושה...
לחץ עצום.
בדיוק, ואז אתה גם עושה את הדברים שאתה פחות רוצה.
כן.
לכן בעיניי זה היה לשמור על היצירה ולא... ואחר כך, אם זה מצליח, אז בטח, אז לקדם.
כן. מבחינה זאת,
אז
תמיד יש...
לסיום.
היה לי את החופש מבחינה הזאת, כיוון שהיה לי כמה רגליים בכמה מקומות, אז היה לי את החופש להחליט תמיד לעשות, יכול לעשות מה שאני רוצה. לא חייב עכשיו להופיע בטלוויזיה בכל מחיר בתוכנית ב-4 בבוקר. לא רוצה להופיע ב-4 בבוקר, ולא רוצה תוכנית שלא בא לי עליה בטלוויזיה, ואני לא חייב.
בדיוק. יופי. תגיד, אז מה אתה עושה היום? בוא נשמע מה, אולי אנשים ירצו לבוא לראות אותך, תספר מה אתה
אז
עושה.
קודם כל, כן, אני מופיע. יש לי הופעה שבוע, החודש בבר גיורא בתל אביב. הופעה שהיא סטנדאפ מוזיקלי כזה, שעוסק הרבה בעולם המוזיקה ובשירים ובהצחקות בתחום הזה. אז כולם מוזמנים ב-29 בפברואר. טיסלאם, יש לנו לוח הופעות עמוס שמתחיל עכשיו לנסות לחזור לעצמו, ואני מאוד סקרן לראות איזה מין הופעות זה יהיו. בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם דני סנדרסון, סליחה על הניים דרופינג, והוא אמר שההופעות חזרו, ההופעות הבודדות שהוא עשה מאז המלחמה הן כאש בשדה קוצים, כי הקהל
כן,
נורא
קהל
מצמא
נורא צמא.
לשיר הזה.
כן, יופי,
ואז
זה
האומנים
לא
כאילו...
להאמין שהלהקה הזאת מחזיקה כל כך הרבה זמן. שכאילו אתם עדיין...
שלנו?
כן, זה מדהים, כל
אנחנו
כך הרבה שנים.
מחזיקים 43 שנים,
וואו.
ואנחנו... יותר טובים מאי פעם, אני חייב להגיד. אנחנו נשמעים פנטסטי, סליחה על חוסר
אוי,
הצניעות.
תגיד, יש לי רעיון. אולי אנחנו בגלל שאתה כל כך כזה, אתה יודע, יודע גם לנהל, להפיק, לארגן. ראיתי את הסרט הזה על We Are the World. אתה ראית את הסרט הזה?
ראיתי.
כן. ובדיוק אמרתי כזה לאלדד, אמרתי, למה שלא יעשו את זה עכשיו? משהו של לאחד את כל האומנים ולא
היו
יודעת.
כמה ניסיונות כאלה, והייתי מעורב אפילו, כן, קיבלתי איזה כמה בקשות כאלה מכל מיני כיוונים. אני איכשהו פחות מתחבר לדבר הזה, זה כאילו נראה לי קצת משהו של פעם. זה נורא יפה לראות את הסרט, כי הסרט הוא מדהים ביכולת של אנשים באמת להתמסר לדבר כזה, וכוכבים כל כך גדולים וכולי וכולי, אבל איכשהו זה... היו כמה כאלה דברים בעשרות השנים האחרונות, היה פה את שיר
נכון, היה
אחים
בקורונה.
ואחיות וכל מיני כאלה, והיה את השיר הזה של... שאחר כך טוביה צפיר עשה, שהיה כזה פרודיה וזה, שכל האומנים שרו ביחד, איך קראו לזה, שכחתי, לא משנה, זה מדי כמה שנים זה צץ ועולה, אבל להגיד לך שיש לי חשק להיות מעורב בדבר כזה, ממש לא.
אוקיי. טוב, אז נשאר בהופעה שלך שאתה
אז
אומר
כן,
שהיא
אני
משלבת גם סטנדאפ וגם מוזיקה.
נכון. כן, אז זה, ויש את איסלאם, ויש את היוצרים שאני מטפל בהם, וזהו, וזה לא משאיר הרבה זמן להרהורים. כמובן, בתוך כל זה אתה עסוק בשיווק ובקידום מכירות, ואני למשל, סתם לצורך ההשכלה, אז אני מוציא כל חודש ניוזלטר בענייני מוזיקה וזכויות ומה שקורה בתחום שבו אני מתעסק, AI וטכנולוגיה וכל מיני דברים כאלה, לכל
איפה?
היוצרים שאני עובד איתם ולכל הקליינטים שאני מוכר להם שירים וזה. זה
אז
מאמץ
רגע, איך
קטן.
אפשר להצטרף לניוזלטר הזה?
אני שלח לך קישור כזה שבו אפשר... להירשם ולקבל אותו כל חודש לאימייל.
אגיד את זה לתלמידים ברימון.
מדהימה, כל התלמידים
איך
מוזמנים.
זה נקרא? איך זה נקרא?
יאיר ניצני, הניוזלטר החודשי או משהו כזה.
אוקיי, יופי, מעולה.
אז כולם מוזמנים להצטרף.
כיף שאתה נותן מהידע שלך ככה
אני
למוזיקה.
אוסף, במהלך כל החודש כל מיני דברים מעניינים, ואני אחרי זה... מתרגם אותם ומתמצת אותם לכדי שני עמודים כאלה, עם כישורים ועם סרטונים וכאלה.
מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו
ניפרד כידידים.
נפרד, ותודה רבה. תודה רבה,
תודה לך,
ממש.
ובהצלחה לכל התלמידים.
כן. תודה. ביי.
ביי ביי, להתראות.